אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
גייז, גירלס, זה הגוף שלכם, מותר לכם הכל. כנסו למיטה, תעשו מה שבא לכם. פשוט תעופו על הגוף שלכם. יש לכם את החיים שלכם, רק פעם אחת.
את המשפט הזה אמרה דנה ויינשטיין אורן, מאמנת אישית וזוגית להעצמת הנוכחות המינית. בפרק החדש של סקס אפיל, נדבר איתה על נקודות העונג הנשי.
Talk to me. Tell me your dreams. Tell me your fears.
היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן דנה ויינשטיין אורן. שלום.
הלן, נעים מאוד.
Yeah, נעים מאוד גם לך. גם לי. איזה כיף שאת פה.
ממש כיף להיות פה.
Yeah. אנחנו הולכות לדבר היום על נושא מושלם ומעורר ומשמח.
ומענג.
ומענג מאוד. נקודות העונג.
הנשיות.
כן.
כן.
אבל קודם כל, דנה, אני אשמח אם תספרי כזה למאזינות ולמאזינים על עצמך, על פועלך המקצועי ואיך הגעת לתחום הזה.
אוקיי, אז אני אתחיל בזה שהיום אני יועצת ומאמנת אישית וזוגית למיניות. אני מלווה יחידים וזוגות בתהליכים שקשורים למיניות שלהם, אם זה חשק מיני, ענייני אורגזמות, תפקוד מיני גם של גברים, תקשורת זוגית, מינית וכן הלאה וכן הלאה, אינטימיות, כל מה שקשור בעצם בזוגיות ומיניות. ולא הגעתי מהתחום הזה. במקום, זאת אומרת, הגעתי ממקום אחר לגמרי, הגעתי בכלל ממשאבי אנוש. אבל זה בעצם תחום שהיה חי, קיים, נוכח ובועט כל החיים שלי, מאז שאני זוכרת את עצמי, היה עיסוק סביב סקס. למען האמת, חשבתי על זה בדרך לכאן, שאני חושבת שזה אצל כולם ככה. פשוט לי היה בית שגם נתן את האפשרות לדבר על זה, וזה היה נוח. לכולם יש את הסקרנות הטבעית בגיל 8, 9, 10, רק של ההתחלה, רק שאצלי מותר לדבר על זה. היה צחוקים על זה, וגדלתי בסטייט אוף מיינד שסקס זה דבר טוב ונפלא ונהדר, ופשוט תעשי את זה כזה עם מי שבא לך בצורה בטוחה.
כן.
ותשמחי על עצמך ותשמרי על עצמך. ועדיין לא הצלחתי לחוות אורגזמה עד גיל 23, עם כל הפתיחות הזאת. ומבחינתי זה אחד הדברים שהובילו אותי להיום, כי בעצם זה אומר שלא הפסקתי לחקור ולקרוא ולדבר על הנושא, ולהציף אותו מול כל מי שאני מכירה, כדי להבין מה לעזאזל אני עושה לו בסדר. איך אני יכולה לעשות אחרת? מה אני יכולה להרגיש אחרת? מה לא טוב? מה לא טוב בדרך לאורגזמה? והגעתי לזה בסופו של דבר בגיל 23.
יפה. דרך טיפים שנתנו לך או פשוט חקירה עצמית?
האמת שזה היה בדרך הכי הכי לא שגרתית, שאני הכי לא ממליצה למתאמנות שלי, והבנתי רק בדיעבד את כל הטעויות שהיו לי בדרך. זה היה בכלל עם חבר בסקס, אחרי שחודש שלם לא שכבנו, כי היינו בטיול בחול, והיינו חולים ועניינים, והייתי בווסת, ומבחינתי חודש לא לשכב זה המון זמן, על גבול הבלתי נתפס. ובפעם
הזאת... שלא אספר לך כמה זמן לא שכבתי.
תספרי, למה לא?
מלא.
סתר. אבל זה היה באמת מאוד קשה, וגם תקופה סופר הורמונלית כזאת, וברגע ששכבנו, זאת הייתה הפעם הראשונה, שכל כך נהניתי מהחיבור שלנו, שבכלל לא חשבתי על האורגזמה.
יפה.
רק אמרתי, יואו, איך כיף לי, איך אני נהנית, איזה כיף להרגיש אותך אחרי כל כך הרבה זמן, טטטט. ואז גמרתי. זה לא הייתה גמירה, זה הייתה פאקינג אורגזמה מטורפת.
וואו.
זה היה משוגע, אני בכיתי מהתרגשות.
איזה מגניב.
שנינו היינו בהלם, וזה מבחינתי אחד הדברים שהובילו אותי להיום, כי מבחינתי אני חוקרת עונג, אני מתמחה בעונג, ומאז לא הייתה, בעצם בכל שנה חוויתי לפחות סי מיני אחד, אם לא יותר.
שזה בעצם אורגזמה יותר חזקה מכל מה שחווית עד כה.
אני קוראת לזה סי, כי מבחינתי עונג זה מעבר לאורגזמה, וזה יכול לבוא ביחד עם אורגזמה, אבל זה לא חייב לבוא עם אורגזמה, ולפעמים זה בשרשרת, ולפעמים זה ביותר, אבל זה סי, זה משהו שאת זוכרת אותו, כשאת חושבת על סקס, ואומרת, וואו, כזה בא לי עוד הפעם. זה סי.
איזה כיף.
כן.
ואת מצליחה לשחזר את הסיים, ואז להתעלות עליהם בעצם.
בדיוק. בעצם מבחינתי, מה שקורה באותו רגע, אני מאמנת, אני גם לומדת NLP, אגב, בסי הלימודים של NLP.
בהצלחה.
תודה, זה כלי מדהים שעושה המון שינוי בעולם, גם בעולם המיניות. בעצם כשאני מחברת כל פעם עונג חדש ויוצרת ציים חדשים ומחברת את המקום החיובי למקום של הסקס, אני ממש מייצרת לי נתיבים חדשים במיינד ובחוויה הפיזית שלי, איך אני חווה סקס.
נייס.
כן, כל אחת יכולה.
כשמדברות על עונג נשי, נהוג לספר קודם כל על המחזוריות של האישה, כי העונג שלנו, מסתבר, קשור גם במחזוריות שלנו, ביום שאנחנו נמצאות בו בחודש.
נכון.
מבחינת החשק המיני שלנו, המצב רוח.
נכון. זה אחד הדברים שרוב הנשים אגב לא מבינות אותו. הן יודעות שזה קיים, יודעות שלפני הווסת הן קצת יותר מבועסות, רוב הנשים גם עדיין קוראות לזה מחזור, מחזור זה מה שקורה במשך כל החודש,
כן.
והרבה חושבות שהן יודעות שהן קצת מבועסות לפני הווסת, ושהן קצת יותר חרמניות בביוץ, אבל לא לגמרי יודעות מה קורה שם, ובעצם אנחנו מושפעות על ידי ההורמונים שלנו מצד אחד, אז יש לנו חרמנות, עוררות מינית, חשק מיני ספונטני יותר, בזמן הביוץ, או בימים שלפני. אבל בתכלס הוא בעצם...
שזה צורך אבולוציוני שהמטרה שלו היא מפגש מיני לצורכי התרבות. בגלל זה אנחנו...
נכון.
בגלל זה הגוף שלנו מאותת לנו בזמן הביוץ שהוא רוצה מפגש עם אדם נוסף.
לגמרי. ואם אנחנו רוצים ממש להיכנס לביולוגיה, בעבר זה לא היה חייב להיות אדם אחד, זה היה יכול להיות כמה,
כן.
זרעים נלחמים אחד על השני, אם אנחנו רוצים באמת להיכנס למקום הביולוגי של זה, אבל כל אחת שתעשה מה שטוב לה בביוץ. אני גם, אגב, פגשתי גם מתאמנות שנורא פחדו להיכנס להיריון, ובביוץ זה דווקא נסגר אצלהם.
מה זאת אומרת?
פסיכולוגית, בגלל שהם ידעו...
הפות? כאילו, הווגינה נסגרת?
החשק. החשק נסגר אצלהם, כי הם ידעו שהם יכולות להיכנס להיריון, והם לא על אמצעי מניעה. פסיכולוגית. אבל ברמה הביולוגית, אם אין לנו את המחשבות האלה, ואין את הדברים האלה, החשק הספונטני שאנחנו חוות לרוב, זה פחות או יותר מהיום השלישי של הווסת, ששם מתחיל לעלות האסטרוגן שלנו, והאסטרוגן והטסטסטרון מגיעים לאיזשהו פיק בביוץ, ואחרי הביוץ, הגוף שלנו נכנס לאיזשהו state of mind, שנקרא בעצם השלב הלוטלי, שלב תומך הריון. הגוף לא יודע אם אני בהיריון או שאני לא בהיריון, ואם אני כן, הוא רוצה לשמור את זה, ואז מופרש פרוגסטרון ברמה שהיא יותר גבוהה, ואנחנו נכנסות למעין התכנסות מסוימת, חברתית.
ואז יש פחות חשק.
ואז לפעמים יש פחות חשק, יותר רצון להיות לבד. אגב, זה גם יהיו פעמים שגם פחות... אולי אני ארצה לצאת עם חברות ולבלות איתם, באמת יש איזושהי התכנסות כזאת, ואז לפני הווסת בעצם יש איזושהי ירידה בהורמונים. והקטע הבעייתי מבחינתי, זה שרוב הזוגות נכנסים לאיזשהו מודל קבוע של, של סקס. יש להם את הריקוד הקבוע שלהם.
כן.
דיברנו על זה שהם... את קוראת לזה תסריט.
בפודקאסט קראנו לזה התסריט המיני.
בדיוק. אז אני אומרת, בהקשר של נקודות עונג נשיות, ובהקשר של חשק מיני, אם התסריט שלנו הוא קבוע כל שבוע, כל חודש, אבל אני משתנה במהלך כל שבוע, אז באיזשהו שלב זה לא יהיה טוב, וזה לא יתאים, וזה ישפיע לי גם על החשק המיני.
כן, נכון.
אני ידע להכיר קצת יותר את המחזוריות שלי.
גם המיניות אינה אחידה אף פעם, כי זה גם... תלויה בהמון המון רכיבים נוספים שהם הרכיבים שבונים אותנו עד שאנחנו מגיעים לרגע הזה של המיטה בעצם.
נכון, כי כשהעוררות המינית שלי יותר גבוהה, אז אני לרוב ארצה אולי סקס יותר חזק, שיותר אינטנסיבי. וכשאני לפני וסת, אני אולי ארצה משהו שהוא קצת יותר רגיש ויותר עדין, ואולי אפילו בלי חדירה. כי יכול להיות שהצוואר הרחם באמת הוא בשלב שהוא יחסית נמוך, והרחם מתחילה להיות עמוסה, ולפעמים החדירה העמוקה היא פחות נעימה, ויש נשים שבכלל לא ירצו חדירה.
אז היית ממליצה לנשים באמת לעקוב אחר המחזור החודשי שלהן, אחרי היום החודשי, לראות איפה הן נמצאות, ואז להקשיב לעצמן יותר, וגם להבין טוב יותר מה הגוף שלהן אומר.
גם אם את לא בודקת את זה, נגיד, לפי שיטת המודעות לפוריות, אני הלכתי ולמדתי את זה ממש בקורס שיטת המודעות לפוריות, ואני יכולה להגיד שברגע שאני מבינה את המחזור החודשי שלי, אני פשוט שנה וחודשיים אחרי לידה, זה מתחיל לאט לאט לחזור, וזה לא לגמרי יציב עדיין. אני יכולה לקבוע איזה ימים אני לא רוצה לאמן, מתי אני יכולה להרצות, מתי אני יכולה להעביר את הדברים האלה. מתי לקבוע סוף שבוע עם הבן זוג שלי? מתי אנחנו, מה זה נשתולה לי לנו, מה זה כיף? כאילו, אפשר לגמרי לתאם את הדברים האלה ולסדר אותם. אז אפילו רק תתחילו לעקוב, גם אם זה בגוגל קלנדר, או שיש כל
מיני... היום יש גם מלא אפליקציות.
אפליקציות מעולות. יש את לוח השנה שלי, שזה גם אפליקציה בעברית, אפליקציה מצוינת.
אני משתמשת בה, והיא ממש מדויקת לי. פשוט היא יודעת, היא נותנת לי נוטיפיקציה יום לפני שהווסת מגיעה, וזה מדויק, שר, בום.
מדהים. אז זהו, היא בעצם מצליחה to predict, כאילו בעצם לצפות את הכל, וברגע שתתחילו להוסיף שם סימפטומים של פתאום חשק, עוררות, או פתאום יש יותר רטיבות, או יכול רגישות בשדיים, יש יותר מחשבות, או, אני לא יודעת. כל אחת והסימפטומים שלה, גם מצב רוח שהוא יותר מבאס, הוא פחות מכניס אותנו לחשק מיני.
לגמרי.
אז לתעד מצבי רוח. ואז אתם תבינו את עצמכם הרבה יותר טוב, וכשתבינו את עצמכם יותר טוב, אתם קודם כל תהיו בחמלה. כלפי עצמכם, ואז גם תדעו לדייק יותר מה מתאים לכם.
מקסים.
כן.
מה צריכה לעשות אישה שרוצה להכיר את הגוף שלה יותר, חוץ מהעניין הזה של לדעת איפה היא נמצאת במחזוריות ולהכיר את זה?
אז יש כמה דברים. קודם כל, היא צריכה לאהוב את הגוף שלה. רק אמרתי פרק לנושא שלהם. כאילו נושא לפרק שלהם. כן, היא קודם כל צריכה לאהוב את הגוף שלה. האמת שיש לי תרגיל נחמד לתת על זה.
יאללה.
אם אנחנו זורמות, למרות שזה יוצא קצת מה...
לא, יאללה, תתני.
סבבה?
כן.
אז אוקיי, יש לי תרגיל שאני אוהבת מאוד לתת לדימוי גוף. זה נקרא תרגיל מראה. רובנו, הרבה נשים, לא רובנו, אבל הרבה מאוד נשים וגם גברים מסתכלים על עצמם ורואים מה הדברים הלא טובים ומשווים לדברים אחרים. הקטע זה להתמקד בחיובי. אז התרגיל הוא להסתכל בעירום מול המראה, ובכל יום לרשום... אפשר ביום הראשון להוציא כזה את כל הדברים שאני לא אוהבת בכל רם ולשים אותם בצד, ומהיום השני לרשום כל פעם לפחות דבר אחד שאני ממש אוהבת בגוף שלי, ולא הייתי משנה אותו. ובלי אבלים, בלי אני אוהבת את העיניים שלי, אבל לא רואים את הגבות שלי, ויש לי קמטים, ויש לי מלא נמשים, ופיגמנטציה, זה פחות. רק להתמקד במה שחיובי ולרשום אותו. וברגע שאנחנו רושמות ומסתכלות על עצמנו בעירום כל יום בעין חיובית, אז אנחנו מתחילות לראות את עצמנו הרבה יותר טוב. ואני יכולה להבטיח שזה ב-100% מה שקורה, מניסיון של 5.5 שנים עם אנשים בקליניקה, מניסיון עצמי אחרי שתי לידות, והגוף שמאוד מאוד משתנה. זה בהכרח...
גם במהלך ההיריון עמדת יום-יום מול המראה.
בהחלט.
איזה יופי.
במיוחד, כי הגוף משתנה כל יום.
כן.
וזה לא פשוט. זה קשה. גם למי שיודעת שזה הולך לקרות, גם למי שכבר חוותה היריון, במיוחד אפילו למי שחוותה היריון לדעתי, זה לא תמיד פשוט. אבל ברגע שאנחנו לומדים להסתכל על עצמנו בעיניים חיוביות ומתרגלות לעירום של עצמנו, באיזשהו שלב אנחנו כבר ממש אוהבות עצמנו, מסתכלות ועפות. אז מאוד מאוד ממליצה לעשות את זה. וכמובן, לגעת בעצמכם, לענג את עצמכם, לעונן ו... אם אתם, יש לי מלא אנשים שמגיעות ומתבאסות על זה שהבן זוג לא יודע לרדת להם ולא יודע לעשות להם ביד. אוקיי, אז את מכוונת אותו? לא? אני... והם כזה משתתקות קצת. כזה, אוקיי, את יודעת איך? לא. אבל הוא אמור לדעת איך.
ברור.
כן, הוא אמור לדעת.
מראש. ולדעת בדיוק איפה לגעת כדי להנג.
הוא בטח הלך ללמוד בבית ספר הזה שכתבו שם איך כל אישה גומרת, נכון? זה הבית ספר הזה. אז כן, אז לגעת, לחקור, ואני יודעת שגם על זה בטח צופה פרק שלם, נכון?
לחלוטין, כן.
אז אני לא הולכת להרחיב על זה, אבל זה בהחלט, בהחלט הסוד האמיתי, לחקור בהרבה מאוד סקרנות. אחת הבעיות של רוב אנשים זה שהן יודעות מה הן הולכות לחוות. גם בסקס, וגם בעוננות. והן בדרך כלל יודעות, אלה שפחות עושות את זה, שזה לא הולך להיות טוב. שהן לא הולכות ליהנות.
דנה סימנה פה יודעות בגרשיים כפולים.
כן, נכון.
אי אפשר לראות, כי אנחנו...
אנחנו ברדיו. שכחתי. אז כן, אז יודעות במרכאות, כי מה שאנחנו באמת יודעים על עצמנו, ונכנסים איתו לסטייט אוף מיינד כזה במיטה, אז רוב הסיכויים שאנחנו לא נחווה משהו חדש. כמו שאני, תמיד הייתי נכנסת עם הבן זוג שלי, ותמיד הייתי חושבת על האורגזמה, והיא פשוט לא הגיעה ולא הגיעה ולא הגיעה.
כן.
וברגע ששחררתי את המחשבה הזאת, וואו.
בגלל שאפשרת לעצמך באמת להתמסר לרגע, ללא שום מרוץ, וללא הישגיות, וללא מטרה.
נכון.
את הורדת את האלמנט הזה של המטרתיות, ויכולת באמת ליהנות, ואז זה הגיע.
לגמרי.
זה באמת, אני שומעת את זה הרבה מנשים שמתקשות להגיע לאורגזמה, שהן כל הזמן מתעסקות בזה, ואז זה כמו כדור שלג, כי זה בראש שלהן כל הזמן, שוב ושוב.
לגמרי. זה הדרך לאורגזמה מלאה בעונג. ואם באמת לא ידעתי לעצור ולהתענג בדרך, אגב, אם ידעתי לעצור ולהתענג בדרך, ואורגזמה הלכה וטיפסה וטיפסה וטיפסה, ושנייה לפני האורגזמה חשבתי, יואו, הנה האורגזמה מגיעה, זהו,
זה איבדת. זה גם, כן. כל כך המקמקה שהיא פשוט תלך.
ממש, לגמרי. אז צריך לשים לב לזה.
דיברנו על עונג עצמי, נורא חשוב לדעתי להזכיר את החשיבות של רטיבות וסיכוך, בגלל שהרבה נשים מספרות לי שהן מעוננות והן בכלל לא משתמשות בחומרי סיכה, ואני אומרת, מה, על יבש? אתם פשוט מאבדות חלק מאוד גדול מהעונג שלכן.
נכון, גם בעוננות, גם בסקס, הרבה חותרים למטרה. המטרה זה לגמור או חדירה, ויותר מדי מהר הולכים לשם. עכשיו, הקטע בעצם ברגע שאנחנו מעוררות מינית, כל אדם זורם לפות שלנו, לדגדגן, לנרתיק, לשפתיים, וברגע שאדם זורם לשם, כל הנקודות נהיות הרבה יותר נעימות. אז אם אני אנסה לגעת בעצמי, כשאני ישר הולכת לדגדגן, בלי לנסות או ללטף את הגוף מסביב, או לפנטז, או לקרוא משהו, או לחשוב על משהו שמייצר איזושהי עוררות מינית, ואני ישר מתחילה לעשות את הדגדגן, יש מצב שזה באיזשהו שלב יהיה לי כבר פיזית לא נעים, כי התחלתי לגעת בו כשהוא לא מעורר. ואז גם לא תהיה רטיבות, ואז כמו שאת אומרת, זה הרבה פחות נעים, אז כן, אז קודם כל אם אתם נוגעות בדגדגן, על רטוב, אפשר לעשות את זה עם רוק, אפשר עם שמן שקדים, או עם שמן קוקוס, או עם איזשהו חומר סיכה שהוא מוצלח לזה, אבל הכי הכי חשוב זה דווקא להתחיל דווקא מהמקומות החיצוניים, כי אנחנו כן מדברות כאן על נקודות עונג, נקודה ממש חשובה, זה שאנחנו יכולות לחוות אורגזמה מכל המקומות.
זה מה שאומרים בטנטרה תמיד, שכל הגוף שלנו אורגזמי.
לא רק בטנטרה, הם לא המציאו את זה. הם אומרים את זה, אבל הם ממש לא המציאו את זה. זאת אומרת, הגוף שלנו לגמרי אורגזמי. האורגזמה מתחילה מהמחשבה ומהראש, כמו שאמרנו, מה שאני יודעת במרכאות, ומה שאני לא יודעת על עצמי. כמה אני נמצאת בתוך הרגע, ובעצם אורגזמה יכולה להגיע גם מהצוואר, ומהאוזן, ומהפתמה, ומהצלעות, ומהמפסעות, ומכל המקומות כאלה. אבל מרוב שאנשים הרבה אומרים, אוקיי, אורגזמה מגיעה מהאיבר מין, ישר הולכים לשם, מפספסים כל כך הרבה מהעונג בדרך. וכאן דווקא שווה להתחיל לחקור. אם אתם בזוג, אז ממש אחד עם השני, יש איזה תרגיל נחמד כזה.
תני לנו.
שאתם שוכבים בזוג, בתורות, נגיד שאת מתחילה, את עם חזייה ותחתונים שוכבת, והוא מלטף אותך מכף רגל ועד ראש, בכל מיני סוגים שונים של מגע, חזק, חלש, עם רק עם האצבעות, ציפורניים, עמוק, סוג של עיסוי, רק עם קצות האצבעות כמו קיצי, כל מיני סוגים שונים של מגע, במשך 6 דקות פלוס מינוס. יותר מדי לכם, תעשו פחות, פחות מדי לכם, תעשו יותר.
למה נקבע 6 דקות? יש לזה סיבה מסוימת?
האמת שנקבע יותר, ואני עשיתי לזה אדפטציות פשוט עם השנים, כי ראיתי תגובות של זוגות שונים בזמנים שונים בחיים, כמות הזמן שיש להם, הפרעות הקשב וריכוז שיש להם, כל זוג והעניינים שלו, ובגלל זה אני לוקחת את הפחות או יותר, כי לפעמים זה מרגיש לא מאיים, שיש לזה איזשהו זמן. מה, אני צריך עכשיו ללטף כאילו במשך כמה זמן? מה צריך לקרות? מה שצריך לקרות זה לגלות משהו אחר, איזשהו עונג חדש, שהוא קצת יותר נעים. אפשר כדי לפתח גם את התקשורת המינית, תוך כדי לכוונן. זאת אומרת, אם הוא ליטף אותי בצורה מסוימת, להגיד יותר חזק, יותר חלש, עם ציפורניים, בלי ציפורניים. 6 דקות ככה, 6 דקות בצד השני, ובין לבין אנחנו אומרים, מה היה לנו יותר מדליק, יותר מחרמן, יותר מענג? ואז בפעם השנייה שעושים את התרגיל, חוקרים את המקומות שהיו יותר נעימים עם לשון, שפתיים, שיניים, וככה אפשר להתחיל להגיע לעונג אחר. גם אם זה לא יהיה אורגזמה בהתחלה, אבל זה יפתח את הגוף, זה יעורר את הגוף, זה יזרים את הדם למקום הנכון, ומאוד מהר אתם תגלו שיש לכם כפתורי הפעלה. כפתור שלי הוא בצוואר, אם בא לי בא לו, ואולי אני לא במוד, הוא רק צריך לבוא ולנשק לי את הצוואר.
וזה ישר מטעין אותך.
וזה באנרגיה. ישר, זה כמו כפתור. זה ישר מעורר אותי מינית. מדהים. באופן מיידי. ולכל אחד יש את הכפתור הזה, אבל אנחנו רק צריכים לגלות. ומגע זה משהו שהולך ומתפתח עם השנים.
אנשים גם לא יודעים שהאור שלנו בעצם האיבר הגדול ביותר בגוף, אז אין סיבה לא לחקור אותו, ודרך מגע מסוים.
נכון, ומיוחד אחרי הרבה שנים של זוגיות, נראה לי שכבר יכול להיות קצת משעמם באיזשהו שלב פשוט, כאילו שהפין חודר לפות ובתנוחות מסוימות. כאילו אנחנו רוצים משהו שהוא קצת אחר, כי כל חודש אנחנו אחרות כל שבוע, אז בא לנו משהו שהוא קצת אחר, שהוא קצת שונה ולא שבלוני, שמשאיר את החשק ואת העוררות המינית ואת כל החרמנות הזאת בין הבני זוג. וזה אפשרי דרך אגב.
פשוט צריך סבלנות ולהחליט שנכנסים לזה.
להחליט שזה בסדרי עדיפויות שלנו, שזה לא משהו שאם יש לנו זמן אנחנו עושים סקס, ואם אין לנו זמן אנחנו לא עושים. זה לא משהו שעושים אותו רק אם יש או אין חשק. אנחנו יוצרים גם מגע וליטופים וחיבה בין לבין, וזה מה שייצר בסופו של דבר את הרצון לעוד מגע. אבל אם אנחנו נורא נורא מרוחקים אחד מהשני, כי כל אחד עסוק בחר של עצמו, אז ככה זה יראה גם בסופו של דבר, וצריך לשים את זה בסדרי עדיפויות, זה לא מגיע יש מאין, כמו כל דבר בחיים שלנו.
בואי נדבר על הדגדגן.
יאללה, בואי. אז הדגדגן, רגע, נוקחת שלוק. הדגדגן שלנו, כל המהות שלו זה אך ורק להנהג אותנו. יש בו מעל 8,000 קצוות עצבים, ומה שרובנו מכירות זה רק את הדגדגן שנמצא מתחת לאתרת הדגדגן, שאנחנו ככה מותחות אותה, והוא קצת
את עומד... הטיפ החיצוני הבולט.
כן, את הטיפ החיצוני הבולט, אבל הוא הרבה יותר גדול מזה. הוא מתפרס ממש מתחת לשפתיים הפנימיות, והוא נכנס לתוך הנרתיק, ובעצם, בין היתר בגלל הסיבה הזאת, הפוט שלנו יכולה להיות רגישה בכל מיני אזורים שונים, ולא כדאי להתמקד רק שם. רק בטיפ הקטן הזה. וגם יש נשים שזה too much בשבילם. זאת אומרת, זה 8,000 קצוות של עצבים, שם יש את הריכוז הכי גבוה של עצבים. יש נשים שממש מקבלות את זה כסוג של גריאת יתר, ומרגישות דפוקות ולא בסדר, איך אני לא אוהבת שנוגעים לי בדגדגן, שזה אמור להיות המקום הכי רגיש.
הם גם יגיבו בבעלה כזה, אל תיגע לי שם, אל תיגע לי שם.
כן, כי זה ממש, זה מעביר זרמים בכל הגוף, וזה אפילו נחווה לפעמים כמו סוג של כאב. אני רוצה להגיד לכם, נשים יקרות, שזה תקין, זה נפלא, זה נהדר, וחוץ מהדגדגן, יש את רולת הדגדגן שנמצאת מלמעלה. פשוט תענגו את החלק הזה. את החלק שנמצא מלמעלה בצורה כזאת שלי, הוא לבדוק מה נעים יותר, הצד השמאלי, הצד הימני, אולי...
זה אזור היו?
העליון, לא אזור היו. אוקיי. זה עוד מעל הדגדגן. הקדמת, כן. זה פשוט, זה בעצם ההוד הקטן הזה שנמצא על הדגדגן, פשוט לנסות לענג אותו. לא לנסות, לענג אותו. לענג אותו ולבדוק. אז גם, אני אומרת את זה גם לגברים אולי שמאזינים לנו, שאם הבת זוג או האישה שאתם איתה, מגיבה קצת בבעלה למגע ישיר בדגדגן, אל תיבעלו בעצמכם. פשוט תנסו רגע משהו אחר, משהו שונה, או שתשאלו.
או מגע קצת אחר.
כן, זה מה שאומרת, משהו אחר, משהו שונה. או באזור קצת אחר, או בסוג מגע קצת אחר, ולבדוק בעצם מה כן עובד. כי אין מצב שזה לא עובד, זה פשוט הדרך שבה ניגשתם לזה.
איזה עוד נקודות עונג יש לנו בגוף של האישה? או אזורי עונג יותר נכון, כי הנקודות הן לא בדיוק נקודה מסומנת, אלא יותר אזור שידוע שהוא מסב עונג מאוד גדול.
נכון. אז יש לנו גם את אזור היו. אפשר לקרוא לזה נקודה, אזור, זה פחות או יותר אותו דבר. והאזור הזה נמצא ממש בין הפתח של השופחה, מאיפה שיוצא הפיפי, לפתח של הנרתיק. בדיוק כשבאים להחדיר כזה אצבע או אביזר או איבר, מרגישים נורא נורא נעים בדיוק ב... קצה, ממש בקצה של הכניסה. אני אגב, התיאוריה שלי זה שלא סתמשם את הנקודה הזאת, כאילו נועדה כזה להגיד, מותר לדבר כאן חופשי, נכון?
אתה
להגיד לזין, בוא אליי, בוא, אני רוצה אותך עכשיו בפנים. כזה.
כן.
ורק מהנקודה הזאת אפשר לחוות אורגזמה. עכשיו, רוב האנשים שאני מספרת להם על זה, בין אם זה בהרצאות שהייתי עושה ספציפית על הנושא הזה, או בין אם זה בהרבה נשים, נדלקות להם, העיניים, איך שהם עושים כזה, הם כאילו מבינות פתאום מה קורה שם, לא סתם זה נורא נורא נעים. אז רק מנקודה הזאת אפשר לחוות אורגזמה, ואפשר לחקור אותה בנפרד, ויש נשים שאפילו אליהם יותר קל לחוות אורגזמה מהנקודה הזאת, כי היא פחות עמוסה בעצבים, כמו דגדגן. וזה גם משהו אחר וחדש. אחת המתאמנות שלי באה ללמוד איך לחוות אורגזמה מחדירה. מאוד מהר שינינו את זה ל... איך להתענג אחרת.
כן.
וכבר בפגישה או השנייה או השלישית, היא חוותה פעם ראשונה אורגזמה מנקודת היו, והיא נגנבה מזה. כי היא לא חשבה על זה בכלל. אבל בתכלס...
היא לא ציפתה.
היא לא ציפתה, היא חשבה, זה או מחדירה או מבחוץ, אבל רגע, יש כאן איזשהו עוד נקודה אחת שהיא באמצע. ואם אנחנו מגלות אותה, אנחנו גם פתאום יכולות כן לחוות אורגזמה, גם בעזרת תנוחות מסוימות בסקס בחדירה. כשאנחנו נמצאות... על הפרטנר, כשאנחנו מחככות אותה בדרך הנכונה.
יש לך דוגמה לתנוחות שהן תומכות גירוי בנקודת ה-A?
נקודת ה-A?
בנקודת ה-U. בנקודת ה-U, סליחה.
בגלל שזה יושב ממש, ממש בפתח, אז בעצם כל תנוחה כמעט שאנחנו על הפרטנר עצמו, כשאני רוכבת, סוג של קאובוי גרל כזה, צריך, כל אחת צריכה לשים לב איזה זווית עושה לה את זה יותר, כי זה תלוי בסוג הלחץ שאת אוהבת בעצם על הנקודה הזאת. אז יכול להיות, יש כאלה שדווקא יותר הזווית קדימה בעצם, שהם יותר התכופפו לכיוון הגבר.
אוקיי.
כזה, בין קאובוי גרל למיסיונרית שכזאת, אבל לא לגמרי לשכב עליו, יכול להיות שזה יעשה את זה יותר. גם כשהגבר יושב ואנחנו נמצאות עליו, עולות למעלה ולמטה, או זזות כזה קדימה ואחורה, עם הרגליים משולבות, או שהרגליים נמצאות ממש על המיטה, ואנחנו יכולות לעלות ולרדת, זו גם תנוחה מעולה לדבר הזה.
נייס.
ואני אגיד לכם, סוד, מיסיונרת לא סתם נהייתה תנוחה מיסיונרית, והכי הכי ידועה. היא ליטרלי נוגעת בכל הנקודות. בכולן. היא לא סתם הפכה להיות התנוחה הרגילה. לרוב, להרבה אנשים אגב לא קל לעשות סקס פנים אל פנים, זה בכלל לא נוח להם. אבל זו תנוחה מדהימה.
כן.
אז אל תוותרו עליה רק...
שלא נותנים לה מספיק קרדיט.
לא נותנים לה מספיק קרדיט, זה העניין.
ממש, נכון.
היא נוגעת בהכל, היא נוגעת גם בדגדגן וגם ביוב, וגם בנקודות הפנימיות שעוד רגע נדבר עליהן, והיא ממש ממש נוגעת בכל הנקודות, ותוך כדי הוא יכול לנשק לי את הצוואר, או לנשק לי את הפתמה או את האוזן, ולהוסיף עוד נקודה.
והיא גם נורא תומכת אינטימיות, בגלל המבט שאפשר לייצר את הקשר העין הזה.
כן, הזוגות שהן פחות באינטימיות טובה, או שיש להן אישיוז קצת עם דימוי גוף, פחות יאהבו את התנוחה הזאת של הפנים אל פנים, או את הקאובוי גרל של להיות למעלה, ואיך הציצים נראים, ואיך הבטן נראית, וכל מיני כאלה.
באופן כללי עדיף להפסיק לחשוב על איך האיברים שלנו נראים בזמן אמין, ופשוט ליהנות.
כי לאף אחד לא אכפת מזה.
כן,
באמת, כאילו. כמו שלי לא אכפת איך הבטן שלו, איך זה נראה, או הפרצוף, או הקולות, אז לא אכפת מזה, וזה רק מוסיף לתחושת גירוי, כשכולם פשוט עפים ביחד.
אז עוד נקודות יש לנו בגוף, נקודות עונג.
אז יש לנו עוד כמה באיבר המין, חוץ מנקודת ה-U, יש לנו את נקודת ה-G, שגם זה אזור.
כן.
זה אזור שנמצא בין 5 ל-8 סנטים בתוך הנרתיק, בגלל זה זה אזור שלם. אפשר להגיד שזה סוג של אזור אורגני בתוך הנרתיק שלנו, שנמצא פחות או יותר לכולם באותו מקום, בגלל זה זה הפך להיות עוד איזושהי נקודה. ואם אנחנו נכניס...
איך את... מגיעים עליה?
זהו, אם אנחנו נכניס את האצבעות שלנו, ואנחנו נעשה את התנועה הזאת של בויינה לעצמנו, אנחנו נרגיש קצת את עצם החייק, ונרגיש אזור שהוא יותר רגיש. אבל אם את תחדירי לעצמך אצבעות, כשאת לא מגורה מינית, את לא באמת תרגישי את זה. ההמלצה הכי טובה שלי זה... עדיף לך לאתר אותה אגב לבד, לא עם פרטנר. תמיד כל דבר אני ממליצה לנסות קודם כל לבד. אחרי שאת מעוננת ואת או קרובה לאורגזמה, או כבר חווית אורגזמה אחת, אז להחדיר את האצבעות ולחפש אותה. כי כל האזור מלא בדם, וכמו שאמרנו כבר, כל הנקודות בעצם יוצאות החוצה, והן הרבה הרבה יותר מענגות, והן הרבה יותר נעימות, ואז את תמציאו אותה הרבה יותר בקלות.
נייס.
וברגע שמצאת אותה זה, הוא כבר מצאת עונג חדש.
יש גם עניין שלפעמים אנחנו נורא בציפייה לחוות עונג, ואנחנו לא מרגישות כלום, אבל יש לזה סיבה.
לא מרגישות כלום כשאנחנו מצפות לחוות עונג, או שאנחנו לא מגיעות לאורגזמה?
לא, שאנחנו נוגעות בנקודות מסוימות שאמרו לנו, או לימדו אותנו שהן אמורות להסב עונג, והגוף שלנו לא כל כך מגיב, או לא כזה נהנה כמו שאנחנו חושבות.
נכון, אז קודם כל, הכל תלוי באיזה גירוי מיני נכנסנו אליו. וגם תלוי כמה הנרתיק שלך בכלל פעיל? יכול להיות שהוא בכלל רדום. יש הרבה נשים שמבחינתם הנרתיק הזה זה מקום שמכניסים בו טמפון או גביונית, במקרה הטוב יש כאלה שגם זה לא.
כן.
ונכנס לשם זין אולי פעם בשבוע, פעם בחודש, וזהו.
ובדרך כלל בשביל לרצות את הבן זוג.
בדיוק. ואז כל האזור בעצם הוא רדום, אין לו איזושהי תשומת לב, ואנחנו יכולים לעשות כמה תרגילים פשוטים, כדי להתחיל להעיר אותו. אז מעבר לעינוג עצמי, שאנחנו יכולות להשתמש או באצבעות, או באביזרים, אני מאוד התחלתי להשתמש באביזרים מקריסטלים, זכוכית, הם מביאים עונג אחר לגמרי, תחושתיות אחרת לגמרי, משהו שאני מאוד ממליצה לנסות, במיוחד כדי להוריד את התחושתיות. יש את הביצי ג'ייד, כמו ביצים סיניות כאלה, פשוט שעשויות מאבן קריסטל אמיתית, שהקטע שלהם זה שהן פשוט מתחממות גם. הן מתחממות בתוך הנרתיק.
מגניב.
אז הן גם עובדות על התחושתיות, גם אפשר לעבוד על שרירי רצפת האגן כשאנחנו אוספים ובעצם מעלים את האבן עד למעלה לנרתיק, ואז משחררים גם, ואז היא משתחררת עד למטה, שזה איזשהו תרגיל. אבל אותו דבר אפשר לעשות גם בלי האבן, ובלי ויברטור, ובלי שום דבר, שזה בעצם לעשות איסוף של רצפת אגן, אני מאוד אוהבת לתת את הדימוי ששמעתי באחת מהמסיבות נשים שהעברתי, תדמייני שאת שואבת ספגטי עם הנרתיק שלך. ואז את משחררת אותו.
וואו, הדימוי הכי לא סקסי.
הכי לא סקסי, אבל כל אחת הבינה למה התכוונתי עכשיו. כי זה לא רק לכבט, זה ממש לאסוף, בדיוק. זאת שאיבה כזאת שאת יכולה להרגיש אותה עד הבטן התחתונה פחות או יותר.
יש גם תרגילים שנותנים בזמן שמטילות שתן בעצם לעצור את זה למשל, לא?
זה רק לבדוק מה השריר. אם לא הבנת את ההסבר של... סליחה? אם לא הבנת את ההסבר שלי עכשיו, תלכי לשירותים בפעם הבאה, תעשי פיפי, תעצרי, תמשיכי, זה השריר שצריך לעבוד. אבל אם עושים את זה כל הזמן בזמן הפיפי, זה יכול לייצר דלקות בשתן.
לא ידעתי את זה.
כן, זהו, זה דבר שחשוב להגיד אותו. ובעצם תרגיל של כזה 10 איסופים ביום, ואז הפסקה, ואז לעשות את זה 3 פעמים, כאילו 10 כפול 3 כמו חדר כושר כזה, לאסוף, לשחרר, לאסוף, לשחרר. זה משהו שכבר יכול להזרים דם.
את יכולה להרחיב יותר על החשיבות של באמת רצפת הגן להבנאה המינית?
כן, אני בדיוק באה להסביר שבעצם הרצפת הגן שלנו אחראית גם על התפקוד מיני, אגב, גם אצל גברים, גם על התפקוד המיני, גם על היציבה, גם על היציאות שלנו. וככל שהרצפת הגן שלנו יותר חזקה, אנחנו נרגיש יותר את האורגזמות שלנו, שימו לב, גם את האורגזמות מהדגדגן. וגם את האורגזמות מהצוואר, וגם את האורגזמות מכל מקום בעצם. זה, כי ברגע שאנחנו חווים אורגזמה, יש התכווצויות של הרחם ושל הרצפת הגן.
אני כרגע מנסה לכווץ ולשחרר את רצפת הגן שלי, ועודנו יושבות.
בגלל זה היא כל כך חזקה אצלי, כל פעם שאני מדברת על זה, אני אוספת אותה. ובעצם, ככל שאנחנו גם מזרימות דם, ואנחנו מחזקות את השריר, אז יש יותר עוררות שם, האורגזמות והעונג הוא יותר נעים והוא יותר טוב, וברגע שמזרימים לשם את הדם, זה מעורר את הנרתיק שלנו, אנחנו מרגישות אחרת. באחד האימונים הראשונים שעשיתי, הייתה לי מישהי שלא ידע לחוות אורגזמה בלי וזרים רוטטים.
הגיע לאורגזמה רק בעזרת ויברטור.
רק בעזרת ויברטור, ואני עליתי על זה שיש לה איזושהי תקיעות באגן. ופשוט אמרתי לה, תקשיבי, תקני לך כדור פיזיו, הייתי אז אחרי הלידה, פתחתי את העסק שהבן שלי היה בן שנה, תקני לך כדור פיזיו, תעשי סיבובים של רצפת הגן, שאותם אגב אתם יכולים בלרקוד סלסה ובצ'טה וזוק וכל מיני כאלה, אתם לא חייבים כדור, ותתחילי להתאמן על הדבר הזה ולהזרים את הדם, והגיע אליי בפגישה השלישית, שפעם ראשונה בחייה, היא גמרה מחדירה עם הבן זוג שלה, אישה בת 63.
יואו, איזה מרגש.
פעם ראשונה מחדירה עם בן זוג, ושאלתי אותה מה יעשות, איך היא הגיעה, אז היא אמרה שהיא קודם כל יקפידה, והיא באמת תרגלה, והיא גם תרגלה את זה ממש לפני שהם עשו סקס. אז תנסו בבית, קצת, לא יודע, שימו לכם איזה שיר לטיני, ותזיזו ביחד את האגן קצת לפני שאתם נכנסים למיטה, או לפני שאתן נוגעות בעצמכם, ותבדקו איזה עונג חדש תגלו.
איזה יופי.
כן.
על איזה נקודה לא דיברנו? נקודת ה-A. מה יש להגיד עליה?
אוקיי. האמת שיש לי 3 נקודות בפנים.
אוקיי.
יש 3 נקודות בפנים. יש את ה-A, את ה-O ואת ה-C. ואני אומרת אותם כמעט כמו מקשה אחת, כי מאוד קשה להפריד שם כשאנחנו כבר נכנסים לבפנים מצד אחד, אבל זה כן אפשרי. ונקודת ה-A, בעצם אם נקודת ה-G הייתה בין 5-8 סנטים, יותר לאזור של הבטן, והרגשנו את העצם שלנו, אמרנו את עצם החייק, אנחנו מעלות עוד קצת את האצבע ללמעלה, לוחצות כאילו לכיוון הבטן, וזה רך לגמרי. אין שום עצם, אבל זה מה זה נעים גם. ויש נשים שבטוחות שזאת נקודת ה-G שלהן.
כן.
מלא. כי היא נקודה מאוד מאוד מענגת ומדליקה בטירוף, ואפשר גם להיות שם מאוד אינטנסיביים, ויש הרבה נשים שככל שזה יותר אינטנסיבי, כשהן יותר מגורות מינית, זה מאוד מאוד נעים. אני אסביר רגע גם על הנקודה של ה-C וה-O, ואז אני אתן עליהם כמה דגשים ביחד.
מעולה.
הנקודה של ה-C זה בעצם פתח צוואר הרחם, שאנחנו יכולות להרגיש את זה קצת כמו הקצה של האף. אם אנחנו נכניס את האצבע שלנו עמוק, אנחנו נרגיש משהו קצת קשה, זה פתח צוואר הרחם שלנו, והגובה שלו משתנה במהלך החודש ובמהלך גירוי מיני. הוא בעצם יהיה יותר עמוק ככל שאנחנו יותר מגורות מינית. ונקודת ה-O נמצאת בדיוק מאחוריו, יותר קשה להגיע להם אצבעות, יכול להיות שעם איזה איבר או ויברטור גדול יותר, יותר קל להגיע אליה, ובמין אנלי. זאת אחת הסיבות שאנחנו חוות כאלה אורגזמות מעולות, במין אנלי. מי שלא ידע.
תל מימור.
ובעצם, ככל שאנחנו פחות מגורות, הנקודות העמוקות לא יהיו לנו נעימות. אנחנו צריכות איזושהי הדרגתיות בגירוי ולהגיע מספיק רטובות, מספיק מסוכחות ומספיק מגורות, כדי להצליח לחוות עונג מהנקודות הפנימיות האלה. ואם יגיעו אליהם מהר מדי, אז יש מצב שזה אפילו יכאב לי. או יכול להיות, פעם אחת יצא, כאילו, שוב, אני אחרי ההיריון, אז הווסת לא לגמרי מדויקת, ועשינו סקס, ופתאום נורא כאב לי, ולא הבנתי מה קרה. באותו יום קיבלתי וסת. ולא, וזה כאילו הקדים לי באיזה שבוע. לא, זה לא היה מחושב נכון. וזאת הייתה הסיבה שזה כאב, כי הרחם הייתה מלאה בדם, וככה חשוב להכיר. אגב, אני מאמנת למיניות, אז נכנסתי לסרטים. מה יש לי? אולי התפתח לי אנדומטריוזיס, אולי קרה לי ככה, אולי קרה לי ככה. זה גם אחת הסכנות בלדעת יותר מדי.
לחלוטין,
כן.
ברור.
יש לך בעיה, את לא הולכת לדוקטור גוגל, את הולכת למה שאת כבר יודעת ומכירה, כן. מבחינת הבעיות. אז
גם כאן... באופן כללי עדיף לא להבחן את עצמנו בגוגל, כי תמיד כן. את התשובה תהיה סרטן.
אז הנקודה היא שאם אנחנו מגיעות לא מספיק מגורות, לחדירה עמוקה או למשחק עמוק עם האצבעות, או אם אנחנו מחליטות בעצמנו, היום אני רוצה לגמור מחדירה או לחקור את בפנים, אבל אני אגיע לזה לא מספיק מגורה, אז יהיה לי פיזית לא נעים. ואולי אני אפילו לא ארגיש, כמו שאת אומרת, כי אני לא מגורה, ואני לא מעוררת, ושום דבר שם לא טוב.
שזה מתקשר לחלק הראשון של השיחה שלנו.
בדיוק. אז בנוגע למין אנלי, רצית שאני אזרוק על זה, איזה מילה. אז בעצם, מין אנלי יכול להיות באמת טוב, נפלא, נהדר, מדהים. לרוב אנשים יש טראומה מאיזה חבר, בשלב מאוד מוקדם, שנורא רצה לנסות מין אנלי, והיה בטוח שאנחנו שחקניות פורנו, ופשוט דחף את הזין שלו בכוח.
כן.
ובלי חומר סיכה.
כן.
ואנחנו התקפלנו בפינה כמו ילדות.
איך, מה עשית?
אף פעם, אף אחד יותר לא מתקרב לאזור הזה, נקודה. סוף פסוק. אז השריר הטבעתי שלנו, בעצם ברקטום, הוא שריר שרגיל שדברים יוצאים משם. וברגע שמשהו נכנס לשם, הוא באופן אינסטינקטיבי מתכווץ. ואם נעשה את זה בצורה לא נכונה, זה באמת, באמת משהו שיהיה מאוד מאוד כואב, אבל אפשר לעשות מין אנלי שהוא נעים ולא כואב, וגם לא כמו שאחת המפקדות אני זוכרת בצבא, ישבנו לאיזו שיחת, באמת שהייתי מדברת על זה עם כולם, היא אומרת, מה, מין אנלי זה לא כזה כואב, זה אפילו כיף, רק ב-20 שניות הראשונות זה כואב. כולם הסתכלו עליה, אני כזה, 20 שניות של כאב, זה מלא.
זה מלא.
זה מלא 20 שניות של כאב, לא צריך את ה-20 שניות וגם לא 10 וגם לא 1. באמת, באמת שאפשר להיכנס. אני לא יודעת כמה זמן יש לנו כדי להיכנס לדיטיילס. אפשר?
כן.
מעולה. אז כמה טיפים למין אנלי מוצלח. קודם כל, זה לא לבוא בסטייט אוף מיינד של היום עושים מין אנלי. אפשר לזרום למקום הזה, כדאי ומומלץ לי, כאילו מי שמרגישה לא נקייה להתנקות לפני, מי שמרגישה נקייה, אין שום בעיה לעשות את זה גם ככה. בלי חוקן ובלי שום דבר. סבבה? אחרי, מאוד ממליצה להשתמש בפלאג אנלי.
הגוף שלנו גם הרבה יותר נקי ממה שנדמה לנו.
בדיוק. אז מי שצריכה לשירותים מרגישה את זה.
כן.
ואז את יכולה לבחור מתי כן לעשות ומתי לא לעשות. ואם אנחנו נשתמש בפלאג אנלי, זה יהיה נחמד, וזה קצת ירחיב את כל האזור, אבל גם אם אין לנו פלאג, אפשר פשוט לקחת שמן סיכוך, לשחק עם האזור של פי הטבעת, תוך כדי שכבר חווינו לפחות אורגזמה אחת רגילה, ויכול להיות שכבר עשינו סקס וגינלי רגיל, והגוף מעורר, והגוף משוחרר, והגוף רוצה עוד. זה השלב שאנחנו עושים את זה. ומשחקים שם עם פי הטבעת, בצורה נעימה, ומעשים אותו, ולאט לאט משחררים, ורק אז מתחילים להחדיר אצבע אחת, בלי ציפורניים, שהיא מסוכחת כמובן. וגם אחרי שהחדרנו כבר אצבע אחת, לא עושים את התנועה מעצבנת של הכניסה יציאה. זה לא נעים בטוסיק. אנחנו צריכים שהטוסיק ישתחרר כדי לאפשר לעשות את הדבר הזה. ואז מה שצריך לעשות זה תנועה של ניעות כאלה, בלי ממש להוציא את האצבע או את האיבר מן הגב בשלב מתקדם יותר. רק תנועה של ניעות, ואז אנחנו נוגעים בנקודה הזאת שדיברנו עליה. נקודת ה-O. ואז זה ממש ממש נעים. ממש נעים, והגוף מתחיל להשתחרר יותר, וזה באמת נעים בטוסיק, ואם אנחנו נשלב תוך כדי, ניגע לעצמנו גם אולי בדגדגן, כן. אז זה יעצים עוד יותר את ההנאה, ואז אפשר להכניס עוד אצבע. וכמובן לסכך את זה.
ההדרגתיות והקשבה זה הכי חשוב, נראה לי, במקום הזה.
בכל מה שקשור לעונג נשי. הרי שימו לב, כבר התחלנו מהמחשבה, ומהפנטזיות ומהעוררות המינית, ומהגוף ומהצוואר ומהפטמה וממקומות אחרים. ורק אז מהדגדגן, ומהפתח, ואז בפנים, ורק אז נלך לכניסה האחורית. אז עכשיו, אגב, אחרי שכבר חווינו את החוויה הטובה המינית האנאלית, אפשר ללכת ואפשר גם לתכנן את זה, אבל בואו נייצר לעצמנו קודם כל קשר חיובי בראש של אנאלי. יש גם כאלה שירצו להשאיר את זה במשחק רק עם אצבעות, כדי לשמור את החוויה החיובית ולייצר רצון לחקור עוד אחרי. ואני ממש ממש בעד, לא תמיד צריך לבדוק איך עושים את זה יותר טוב ויותר חזק ויותר זה, אבל לשהות לפעמים גם במקום הטוב ש... שכן מצאנו, שזה חדש לנו, וואלה, לכו על זה.
גם נתמקצע בו. כן. בוא נבחן אותו עכשיו, בוא נחקור אותו, אחר כך נתקדם הלאה.
בדיוק, ולנסות בעוד כל מיני דרכים, ובשילובים של כל מיני דברים. אז כן, הגוף שלנו הוא ממש ממש מלא בעונג, אבל רובנו על הרוב חוסמים את העונג בחיים שלנו, ולא רק במין.
חבל מאוד.
ממש חבל, כי באמת, אני חושבת שבמיוחד בשנה האחרונה, כמה איסורים היו לנו? כמה דברים אמרו לנו? אנחנו צריכים, לא יודעת מה, כן להתחסן, לא להתחסן, לעשות בדיקות, זה. פה יש סגר, כאן מותר לכם, שם אסור לכם. Guys, girls, זה הגוף שלכם, מותר לכם הכל. כנסו למיטה, תעשו מה שבא לכם. קודם כל לבד, אפשר גם עם בן זוג, לכו למקלחת, תשתמשו בזרם של המקלחת, הוא טוב לנו, בשביל זה המציאו אותו, לא בשביל שום דבר אחר. ופשוט תעופו על הגוף שלכם. יש לכם את החיים שלהם רק פעם אחת.
דנה ונשטיין אורן, את מושלמת. תודה רבה לך.
תודה לך,
איזה נורי. כיף.
כיף לעשות בעיקר, אבל גם לדבר על זה.
כן.
בגלל זה...
תודה כן. רבה שהתארחת אצלי.
תודה שהתארחת אותי.
ביי, אוש.
ביי, ביי.
עד כאן, עוד פרק של סקס אפיל. אפשר להזין לפרקים נוספים שלנו... בוויינט, ספוטיפיי, גוגל, אפל או בכל אפליקציה שבא לכם עליה. מוזמנים ומוזמנות לדרג אותנו באפל פודקאסט ולשלוח את הפרק בוואטסאפ לחברים שלכם. וחוץ מזה, יש לנו קבוצת פייסבוק לדיונים על הפרקים השונים? חפשו סקס אפיל, הקבוצה לדיונים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד שחר ברקת. הפקה ערן רחמני. אני לא רשתת מאור, נשתמע בפרק הבא. Talk to me. Tell me your dreams.